60 החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. הבוקר נהיה עם שני ספרים נהדרים ונדבר גם עם הכותבים שלהם. אחד הוא אחרון מסוגו, זה שם של ספר של גילי רומן. ויותר קרוב מרחוק של גילי חובב. נדבר גם על קבוצת נשים בגמלאות שהחליטה לעשות שלום ומתכוננת לשלל פעילויות לקראת יום השלום הבינלאומי שיחול בחודש הבא. נדבר גם על גיל הפרישה לנשים ועל המאבק להפרדת הדיון בו מחוק ההסדרים הקרוב והמתקרב. ונהיה עם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, כמו בכל תוכנית שלנו, אבל היום כל השירים יהיו של הזמר ליאור ייני, שהלך לעולמו לפני חודשים אחדים. וזה כי בשבוע הבא, בשלושה בספטמבר, ממש יום אחרי שיציינו את יום הולדתו, יתקיים מופע מחווה לשיריו של ייני במלאת 85 שנה ללידתו. בערב שהתקיים באוזן בר בתל אביב השתתפו זמרים ואומנים נהדרים, ובהם יעל קראוס, ג'אנגו, אלון לוטרינגר, אור אדרי, דן טורן ואחרים. המופע יהיה כמובן בנוכחות של אשתו ובניו. כולכם מוזמנים. בצוות התוכנית שלנו הבוקר שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי בהפקת השידור, דרור רוטשטיין הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
מעת לעת אנחנו שומעים על קבוצות גברים ונשים בגיל השלישי שיצאו לגמלאות ומנסים למצוא משמעות לתקופת החיים החדשה שלהם. תנועת נשים עושות שלום היא אחת מהן. זו תנועה שקמה בעקבות מבצע צוק איתן, לאחר שקבוצת נשים מבוגרות הגיעה להכרה שהיציאה למבצעים צבאיים מתקיימת כמעט תמיד מתוך עמדה די אוטומטית של כוח והפעלת כוח וניהול כוח. אצל הקבוצה הזאת מתקיימת תחושה שדיאלוג ומסע ומתן ודרכי דברות הם האופציה הפחות מועדפת על מקבלי ההחלטות. הם הרגישו כך ועשו מעשה והקימו את התנועה הזאת. לתנועה אין עמדות מפלגתיות, והיא בעצם קוראת לכל האנשים במדינה, מכל המפלגות ומכל הדעות ומכל המגזרים, להצטרף עליהן כדי להיות כוח מוביל לדרך השלום. אחת המובילות את התנועה היא קולגה ותיקה שלנו, שפרשה, העיתונאית פרלי שחר. נזכיר שהיא לשעבר כתבת פוליטית, כלכלית, חברתית, בגלי צהל, בעיתונות הכתובה, ברשות השידור, ואפילו בראשית ימי התאגיד, עד שפרשה לגמלאות. שלום, פרלי שחר.
שלום, איציק, בוקר טוב.
מה שלומך?
נפלא, נהדר, אם באמת התוכניות שאנחנו מתכננות לשנה הקרובה תתגשמנה.
זהו,
כי זה נראה כמו חלום ורוד.
זהו, את כמעט כמו מלכת היופי, שלום עולמי בדרך.
ממש ככה, לא, תראה, האמת היא שצריך לדייק. לקראת יום השלום הבינלאומי.
שזה 21 בספטמבר, למי שלא יודע.
נכון, אבל אצלנו ב-21 בספטמבר זה סוכות, אז אנחנו מציינות אותו ב-22 לספטמבר, ואנחנו מציינות אותו מתוך כוונה להגיע לכמה יעדים במהלך השנה הקרובה.
מיד אנחנו נדבר על זה, אבל אני רוצה לפני זה לשאול אותך באמת, מתי הבנתם שבעצם הפסיקו לדבר על שלום, אולי אפילו מתוך איזושהי כוונה לא מוצרת, אבל מאוד מאוד מודעת, ולא מדברים על שלום, מדברים על ניהול סכסוך.
תראה, קודם כל צריך להדגיש, הלכנו לכמה מערכות בחירות, באף מערכת בחירות, כמעט אף מפלגה לא שמה על סדר יומה את נושא השלום. ואתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות שבמדינה שחיה על חרבה, כבר 73 שנים ויותר, אנחנו מדירים את המילה הזו מהשיח היומיומי. ואז אתה בא ועושה חושבים, ואתה אומר, רגע, משהו קרה לנו בהוויה הישראלית שגורם לנו להתכחש לעובדה שאפשר להגיע לשלום. אז נכון, עשינו שלום עם מצרים, אבל אומרים לנו זה לא שלום חם, זה שלום קר. היה שלום עם ירדן, גם הוא שלום קר. השכנים שלנו לא אוהבים אותנו, כל הערבים רוצים להרוג אותנו, כולם רוצים לשלוח אותנו לים. ואז אנחנו באות ואומרות, רגע, בואו נחשוב. כשאנחנו יוצאים למלחמה, יש תוכניות. לפני מלחמה, יש גם בצהל וגם במערכת הביטחון המון תוכניות שמדברות על איך להתנהג, אם יהיה ירי, ואם יהיו טילים, ואם יהיו קטיוש, מה לעשות. אבל מנגד, אין לך שום תוכנית קידבק למקרה שאפשר להיות אחרת, אפשר לדון בדברים אחרת. אם יש ירי, אולי לא צריך לראות חזרה, אולי אפשר ללכת ולדבר. אולי אפשר לנקוט צעדים אחרים שיעבו פתח למסע ומתן.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, את חושבת שאת כל השאלות הבאמת מהותיות האלה וחשובות שאת מעלה כאן, מה, המנהיגים הצעירים שהם רובם בני 50 פחות או יותר באזורים האלה היום, ההנהגה הבכירה שלנו, הם לא מבינים את הדברים האלה? הם לא מבינים את החשיבות של שלום?
אז ככה, בוא נאמר
ש... כאילו מחכים רק לזקנים והזקנות שיבואו להגיד להם, היי, יש שלום.
אז קודם תיקון קטן, בתנועה שלנו יש גם צעירות בנות 30 ו-40, נכון, הרוב הן יותר מבוגרות, כי הן יותר בשלות, ואם לאחר צוק איתן החליטו שצריך לחשוב אחרת בראייה נשית, כי אולי לראייה נשית יש זוויות ראייה אחרות שאין לגברים. ואני רוצה לתת לך דוגמה...
ארבע אמהות?
לא, 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 לא. ארבע אמהות זה דוגמה אחרת, נכון, אבל בואו ניקח את הקורונה. שם זה לא מלחמה, זה שלום, זה דאגה לאזרחים, ומסתבר שהמלל, שהוא הגוף שהופקד לקבוע מה יהיה, אין לו זווית ראייה אזרחית, אין לו זווית ראייה נשית. כלומר, נניח הם החליטו להחזיר את האימהות לעבודה והילדים נשארים בבית ספר. זו דוגמה קלאסית לראייה שאינה ראייה משפחתית נשית. אנחנו אומרים, רגע, אנחנו נשים, יש לנו ראייה שהיא שונה. ראייה שהיא יותר אמפתית. ואנחנו מביאים כדוגמה את המאבק של נשות ליבריה. בליבריה הייתה מלחמת אזרחים, המלחמת האזרחים השנייה. ובשנת 2003 הקימו תנועה של נשים שפעלו, ועשו, ואלה שהקימו את התנועה הזו, גם זכו בפרס מובל לשלום, כי הם הצליחו להביא שלום. אנחנו אומרים, רגע, אם תצרפו אותנו לכל הצוותים שדנים במלחמות, אולי לא תהיינה מלחמות, אולי יהיו לנו פתרונות אחרים שאתם לא רואים אותם, הגברים. אתה, יציק יושע, למשל.
אני לא רואה שלום, את צודקת.
נגיד, נגיד, מה אנחנו יודעים?
אבל תראי, למשל היום הממשלה, אני חושב, היא לא הכי נשית מאי פעם, אבל היא די מלאה בנשים שרות, בתפקידים בכירים חלקם. כמה מהן אתם מנסות לעניין או לקרב למסרים שלכם?
אז זהו שהממשלה רק קמה, יש לנו צוות מאוד מאוד רציני שנקרא ועדות כנסת. נשים שמגיעות לוועדות הכנסת, ועכשיו גם התקבלה החלטה שהן תגנה לרוב ועדות הכנסת, כי גם כשמדברים על ועדת חוץ וביטחון, זה לא אומר שרק בוועדה הזו יש היבטים של נושא השלום. כי אם חסרים תקציבים לחינוך, זה נובע בין השאר מההשקעות במלחמה. בהכנות למלחמה. אם חסרים תקציבים לבריאות זה אותו דבר. כלומר, יש לנו נגיעה ישירה במגע ישיר עם חברי הכנסת. הממשלה הזו רק כמה? חודשיים ועשרה ימים, אני לא טועה. חודשיים ושבועיים. אנחנו מאוד מקוות שבממשלה הזו אפשר יהיה ליצור את השינוי בגלל שמדובר בממשלה שמורכבת מכל סיעות הבית כמעט. כלומר, אנחנו רואים ממשלה שיש אפשרות שאם הם יגיעו לאיזה שהן החלטות, הן תהיינה בקונצנזוס.
נכון.
אבל אנחנו בדרך כלל לא מדברות על ממשלה זו או אחרת. כאמור, אנחנו לא מפלגתיות.
כן, אמרתי, אין לכם נגיעה מפלגתית מובהקת. אבל אתם בכל זאת פועלות בכנסת, בין היתר בעיצוב כמה וכמה תהליכי חקיקה. אם אני מבין נכון, אתם גם התחלתם לקדם חוק שמובילה חברה, חברת הכנסת אמילי מואטי, נכון?
נכון מאוד. זו הצעת חוק שכבר יושבת על השולחן מזה זמן.
ספרי לנו על הצעת החוק הזאת.
אז זאת הצעת חוק שנקראת חוק הצעות חלופות מדיניות תחילה. חלופות מדיניות תחילה, אנחנו מבקשים לשים את הדגש על החלופות המדיניות, כמו שהסברתי בתחילת השיחה בינינו. כלומר, לפני שהולכים לאיזשהו מהלך צבאי, שיהיו על השולחן חלופות מדיניות. שיהיו על השולחן מה הצעדים שניתן לעשות לפני שיורים. מה הצעדים שניתן לעשות לפני שעונים להסלמה שנוצרה בצד השני. כלומר, אנחנו חושבים שייווצר מציאות חדשה כזו, גם החשיבה תשתנה. אגב, אנחנו רק לאחרונה הקמנו תחנת שידור. תחנת שידור שהיא נשענת למעשה על הפלטפורמה של אורלי וילנאי וגיא מרוז. הם נתנו לנו את הפלטפורמה שלהם. ושם אנחנו מדגישים את הצורך בהכרה ובמודעות להעמקת החשיבה איך מגיעים לשלום. לא לבוא ולהציע להם מה לעשות, אלא לבוא ולומר זו העת לשלום. הגיע זמן שלום. עכשיו, אני רוצה לחזור לשנת השלום שאותה אנחנו נציין במהלך חודש ספטמבר, גם במהלך השידורים בפלטפורמה הזו של אורלי וילנאי וגיא מרוז. אנחנו נבוא ונציג את כל שיתופי הפעולה שנשים עושות שלום עם ערביות ישראליות ועם פלסטיניות. וזה יהיה ממש מעניין לראות שקיימים שיתופי פעולה, עשרות שיתופי פעולה, שהציבור לא מודע להם בכלל.
כן. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, פאר לי שחר, על הפערים בתפיסה הבין-דורית. אני ואת גדלנו באמת על, כשהייתי ילד, וכשהיית ילדה בוודאי, שישראל תמיד שואפת לשלום, ואנחנו, והילדים שלנו כשהגיעו לצבא כבר לא הצטרכו ללכת לצבא, ושלום הייתה מילה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית באתוס שלנו. איך את, מה התגובות שאת מקבלת כאשר את מנסה לגייס נשים צעירות למיזם שלכם?
כולנו רוצים שלום עולמיים, זה אתה פתחת.
כן, אבל זה היה ברוח המבודחת, כי כן. מרוב שרוצים לא עושים.
אז אני רוצה לצאת מתוך נקודת הנחה שיחול שינוי. ברגע שבשנה הקרובה אנחנו נבוא ונקרא לצעירות להצטרף אלינו, כדי להיפגש בים המלח, יחד עם מאות ישראליות יהודיות, ערביות ופלסטיניות, שיגיעו מהרשות הפלסטינית כדי לחתום על ברית האימהות, ברית בעצם שדורשת מהמנהיגים שלנו, של שני הצדדים, לפתוח במסע ומתן. אנחנו רוצים שזה תהיה בשורה שתעטוף את כל המדינה עד הרגע שזה יקרה באמת. כי הסיסמה אגב היא 4 מיליון אימהות, ולמה 4 ולא 4 מיליון? כי 4 זה כאילו 4 מלשון, בלשון הערבית, שילוב של ערבית ועברית, ולהחתים נשים בארץ ובעולם, כאילו שזה יהיה ממש נושא שיאסוף את כולנו. ואז את הברית החתומה הזו אנחנו נגיש לרעיית נשיא המדינה מיכל, ואני מקווה שזה יסתדר, מיכל הרצוג, והפלסטיניות שיחתמו על הברית הזו יחזרו חזרה לרשות הפלסטינית ויגישו את המסמך החתום לרעייתו של אבו מאזן. ויהיה מסמך שיאמר עד כאן רוצות שלום.
יפה. נספר גם שאתם התקבלתם להיות גוף מייעץ לאום, ואני לסיום רוצה לשאול אותך, מה אתם מתכננים ליום השלום הבינלאומי, שכאמור תחגגו אותו ב-22 ולא ב-21 בספטמבר?
זהו, אז תהיה פגישה בים המלח, בין כ-250 נשים ישראליות, יהודיות וערביות, ו-250 נשים פלסטיניות. ובמהלך האירוע הזה אנחנו נצא בהצהרה מאוד מאוד חדשה, בקנה מידה עולמי, לכן חשוב שתהיו שם, ולאחר החתימה על ברית האימהות שתהיה שם, נצא לירושלים, נקים שרשרת, אגב יש לנו תלבושת אחידה של לבן וצעיפים טורקיז.
נשים בטורקיז
אתם. אלפי אימהות יעמדו שם, אלפי נשים יעמדו שם. לכל האורך של החומות בירושלים, בעיקר ליד שער יפו, ואז בהמשך אנחנו נקיים את האירוע שבו גם ידברו פלסטיניות וגם ידברו יהודיות ערביות וישראליות, ובכל מקרה יאמרו את תפילת האימהות. ותפילת האימהות זה משהו כל כך מרגש, איציק, שלא יהיה אחד שלא תעבור בו צמרמורת. ואני רוצה לסיום אולי, איציק, לתת לך משפט אחד, מתוך תפילת האימהות. אתמול חלמתי שאתה בא, חזרת אלינו. איך מתרגלים לחיות עם ילד שאיננו? אני חושבת שאם כל אחד מאיתנו תפנים את זה, תצטרף לתנועה שלנו, ותחתור ותביא ביחד לשינוי באזור.
פרלי שחר, בהצלחה לכם.
שלום, שלום. תודה. ביי.
60 החדש.
כל ספר חדש של גיל חובב הוא בהחלט חגיגה שכולה תאווה ומחווה אורגינלית להומור שתובלות בו פיסות חיים מהזוויות הפחות צפויות, כראוי וכמצופה מבחור מוכשר ואהוב כזה כמו גיל חובב. אלה זוויות באמת שרק הוא יודע לברוא אותם ולהביא אותם גם. יותר קרוב מרחוק, זהו שם הספר החדש שלו שיצא ממש בימים האלה בהוצאת קרפד ומודן, ובין שאר הממתקים הספרותיים והסיפוריים שבו הוא גם מקיים ברור מעמיק וחקרני על של חוקי הזקנה, ומבט אל אלה שהולכים את סוף הדרך, היקם למשל. מה עוד יש בספר? אני אתן לכם ככה נגיעות קלות, תוכלו לקבל שם תשובות למשל לשאלה, שאלה קיומית, איפה צדקה הנסיכה דיאנה, והאם אבן גבירול מגדולי משרורי היהדות בכל הזמנים היה בעצם גרפומן, ועוד שכאלה קושיות או שאלות, אני גאה ושמח לומר שלום גיל חובב.
שלום איציק יושע ותודה רבה על המחמאות שהרעפת עליי כרגע.
למה לא? על זה.
נכון.
שוב, מה אני אגיד, ברכות. בוא ננסה ככה ללכת מדרגה מדרגה ככל שלא נמעד, וננסה לראות מה יש לנו פה. למשל, דיברתי על חוקי הזקנה שאתה מביא אותם בספר. תביא אותם אתה פה, כאן בשידור.
אז הספר שחשוב לי להבהיר מההתחלה שהוא לא הספר הרביעי בטרילוגיה הירושלמית שלי, זאת אומרת, הוא לא עוסק במשפחתי.
שערי טרילוגיה היא טרילוגיה.
בדיוק, בדיוק. לא, אבל אתה יודע, חוקים קובעים כדי להפר אותם.
ברור.
מתי תכתוב את הרביעי בטרילוגיה? אני לא אכתוב. בכל מקרה, זה ספר אחר, וזה סיפורים שאינם קשורים בירושלים של ילדותי. מתברר שאני מתעסק פה בדברים ש... שהם מאוד טבעיים לתימני בן 60 כמוני, וזה מחשבות של, בוא נגיד, אוקטובר חיי. עכשיו, אני מאוד אוהב להיות בגיל הזה, ואני לא רואה בזה חלילה משהו עצור או מאכזב וכולי, אבל עדיין יש פה מחשבות על איך נכון לחיות בגיל הזה, מחשבות גם על גילאים מאוחרים יותר, ואפילו מחשבות על סוף הדרך, מכיוונים שונים, ולכן יש בספר 11 סיפורים קצרים ונובלה אחת, זאת אומרת, זה נתן לי הרבה דמויות והרבה דרכים להתעסק בנושאים האלה, והם נושאים שאני חייב לומר שהם מאוד יקרים לליבי, אתה יודע, תמיד מצפים ממני להצחיק, ויש בספר קטעים מצחיקים.
בוודאי.
אבל אני חושב שיש בו גם הרבה דמה ודמה טוב.
אז בואו באמת רגע ננסה להישאר באוקטובר חייך, כמו שאתה מביא אותו, לאו דווקא כמובן מההיבטים העצובים שלו, אבל נאמר קצת כבדי ראש, המאוהרים, כפי שאתה רואה אותם. שתף אותנו בזה.
תראה, למשל, יש סיפור אחד ש... הוא לא בדיוק אישי שלי, למרות שפה ושם אני כן מבליח בתוך הסיפורים כגיל חובב, אז בסיפור הזה אני טיפה מעורבב בפנים, אבל הדמות היא הדמות הראשית של הסיפור, היא דמות פיקטיבית, שמורכבת מהרבה אנשים שפגשתי. בעבר הייתה לי הזכות לעשות תוכנית טלוויזיה שצולמה בספרייה הלאומית, וחשפה לציבור את כל האוצרות, באמת אוצרות כבירים שנמצאים בספרייה הלאומית. מאז המון אנשים חושבים שאני עובד בספרייה הלאומית, והרבה אנשים מבוגרים, או כשהם מרגישים שכפי שאומרים שעון החול מתקתק, או הרבה פעמים כשהם אורזים את הבית בדרך למעבר לדיור מוגן, פונים אליי, גיל חובב, בתור עובד של הספרייה הלאומית, בואו תיקחו את הספרים, את הדברים, והטרגדיה היא שהספרייה הלאומית ממש לא רוצה את הספרים האלה.
הם מקבלים הרי עותק מכל מה שיוצא.
ראשית, הם מקבלים עותק מכל מה שיוצא. שנית, אין להם מקום. זאת אומרת, גם אם אלה ספרים באמת נדירים ובאמת חשובים, אז אלה אם כן, אני לא יודע, אתה יודע, אם לא, מהדורה ראשונה של ביאליק חתומה בכתב ידו וכו' וכו' וכו', לפעמים הם מתעניינים, אבל בדרך כלל הם לא רוצים. ודברים שאנשים מהדור שלנו, שעוד היה בו כבוד לספר, חושבים שהם אוצרות גדולים, הם סתם אבן ריחיים. ואני זה שצריך לתווך את זה לאנשים, וזה טרגי. וטרגי עוד יותר זה שהספרים האלה הרבה פעמים מסיימים את דרכם על מדפים של מלונות בוטיק דלשמטה, והם נראים ככה מין תפאורה, וזאת ההשפלה האולטימטיבית לספר, להיות בחנות בפורמלין באיזשהו מקום שנמצאים בו אנשים שלא קראו ספר אחד מהם. והמתח הזה בין סוף דרכם של אנשים שרק רוצים שמישהו יגיד להם שאוצרותיהם וחייהם בעצם
ראויים
היו שווים משהו,
כן.
לבין הספרייה הלאומית, שזה פשוט לא התפקיד שלה, אז זה מספק הזדמנות לספר סיפור שיש בו הרבה יצרים, ובדרכי, אתה יודע, יש בו גם קצת אלימות וקצת חיוך, כן. וקצת... אני מקווה שפתרון מפתיע בסופו של דבר לסבך העלילתי.
כן, ואמרת גם שלא רק על הזקנה, אלא גם ממש על הסוף, על סוף הדרך אתה מרשה לעצמך להרהר או להביא בסיפורים בספר.
גמרי, יש סיפור שהוא פשוט יומנה של גברת מבוגרת שמחליטה...
רותי אלמגור הייתה גאה בך על היומנה, על המפיק בהי.
כן, אנחנו מפיקים, אנחנו קנינו סק גדול ואנחנו משתמשים בה. יומנה של גברת מבוגרת שמחליטה שהיא תהיה זו שתחליט איך החיים שלה נגמרים ומתי, שזה הנושא שהעסיק אותי גם בספרי הראשון וכולי, ואני חושב שרבים מאיתנו מתעסקים בו או מתעסקים בלהדחיק אותו. אבל חשבתי שדרך יומן אפשר להעביר את זה שוב. אחד הז'אנרים החביבים עליי לקריאה הוא יומנים, וזה ז'אנר שקצת חלף מן העולם, חייבים להודות. אנשים לא כותבים יומן יותר. אז הרגשתי קצת...
או לא מפרסמים. כותבת,
כן, זה בטח. אז כאילו שאני כותבת דפי תמר, אבל של מישהי מבוגרת מאוד. אנשים מבוגרים, אתה יודע, מילדות היו החביבים עליי ביותר. אני לא הייתי ילד של ילדים, הייתי ילד של מבוגרים, ותמיד חברת מבוגרים הייתה ועודנה החברה המועדפת עליי והחביבה עליי. ובספר הזה בהחלט נתתי דרור לאהבה הזאת שלי.
גיל חובב, עוד שעות יכולנו להמשיך ככה, אבל אנחנו נאפשר למאזינים שלנו פשוט ללכת ולחפש את ספריך היותר קרוב מרחוק, שיצא ממש עכשיו בהוצאת קרפד ומודן. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה והרבה בריאות.
להתראות.
60 החדש.
איך הגעתי לכאן בכלל? פשוט שוטטתי, כך סבא קורא לזה. הוא אומר שאנשים כבר לא משתמשים בפועל הזה, כי אף אחד לא משוטט יותר. כולם היום יודעים לאן הם הולכים, הוא אומר בצער, אין להם יותר זמן ללכת לאיבוד. את נקודת המבט הזאת של סבא בחר גילי רומן להעיר בפוסט שכתב עם צאת הספר החדש שלו, שנקרא אחרון מסוגו, ויצא לאחרונה בהוצאה עצמית. זה ספר שנקודת המוצא שלו היא חינוך ובתי ספר, עוד מעט נרחיב על זה. בעצם הוא מביא עולם שבו בתי הספר כבר לא קיימים, והכל מתוכנן, ואפילו אפשר לומר מתוכנת, עד שעודף היעילות מייצר הרבה מאוד בדידות וניכור, ותחושות כאלה שלא נעים לחיות איתם. אפשר לומר שבמצוות סבא, גילי רומן בעצם מקדשת אותה מצווה של סבא, לכו לשוטט, כי בסוף אתם תגיעו למקומות שבאמת תרצו להגיע אליהם. רק תקשיבו לסבא. שלום גילי רומן.
שלום.
ברכות על הספר.
תודה רבה. תודה.
אנחנו רק נספר גם שאתה מורה, אתה מחנך, אתה מנהל, יועץ ומרצה בענייני חינוך, ובמשך 4 שנים ניהלת את בית הספר הבינלאומי בכפר הירוק, נכון?
נכון.
למי מיועד בעצם?
גאווה גדולה.
כן, למי מיועד בעצם הספר הזה, האחרון מסוגו?
הספר מיועד לכל הגילאים, למען האמת. כלומר, כל מי שקודם כל אוהב סיפורים אנושיים, נוגעים ללב, כי הצגת את זה מאוד יפה, אני לא חושב שיכולתי להציג את היפה בעצמי.
לא, זה אתה כתבת.
שזה באמת, באמת סיפור שאמור לגעת בנו, במיוחד באנשים שמתעניינים בשאלה לאן אנחנו הולכים, ומה באמת חשוב. ולהסתכל על הדברים במבט קצת עתידי, שנוכל לדמיין מה יכול לקרות, ומה סביר, אפילו סביר שיקרה עם השנים, כשהטכנולוגיה, בעיקר בינה מלאכותית, תהיה יותר יעילה ותכיר אותנו יותר טוב. מה יישאר לנו? מה יישאר מהאנושיות שלנו? וזה שאלות על העתיד, אבל זה בעיקר שאלות על היום. אז כל מי שמעניין אותו את השאלות האלה, בין אם הוא נער, בין אם הוא איש חינוך, בין אם הוא אדם כבר בוגר, אבל שמרגיש שזה מסקרן אותו, וגם יודע להתחבר גם דרך נקודת המבט של נער, כי זו נקודת המבט של המספר בספר הזה, ורלוונטי לכל האנשים האלה.
אני רוצה לשאול אותך באמת בציווי הזה, או בהמלצה החמה הזאת של סבא, לכו לשוטט. זאת אומרת, מה שבעצם המבוגר פה אומר, הסבא שלך במקרה הזה, זה איבדתם את היכולת להשתעמם.
נכון. זה גם היכולת להשתעמם, וזה גם היכולת לעשות דברים שכביכול אין להם תכלית.
זהו, בוא נסביר באמת, למה להשתעמם זה חשוב נורא נורא נורא.
כי אנחנו, כשאנחנו מסתכלים, אני חייב להגיד גם היום, כבר בתור, גם בתור מנהל ומחנך, ומישהו שחי בתקופה הזאת, אנחנו מסתכלים על דברים בצורה מאוד תועלתנית. כלומר, למה אנחנו נסתכל רגע בפריזמה של בית ספר, למה אנחנו הולכים לבית ספר, למה אנחנו לומדים, כדי לסיים את הלימודים, כדי לעשות את הלימודים הבאים, כדי למצוא עבודה, כדי להקים מישהו, הכל הוא מאוד מאוד תכליתי, ואנחנו מנסים כל הזמן לייעל את זה יותר ויותר, ובהסתכלות קדימה לטכנולוגיה, להגיד שיש המון דברים שבעצם הטכנולוגיה תוכל לעשות, זה שאלה מה הבינה המלאכותית, מה המחשב לא ידע לעשות. כלומר, מה הם הדברים האנושיים באמת, שרק אנחנו בתור בני אדם יכולים לעשות אותם. ואחד מהם זה יכולת לחוות דברים ללא אוריינטציה, להיות בדיסאוריינטציה, להיות בבלבול, להיות, גם סבא אומר שם, מה הטעם באדם שאינו מקולקל, שאינו קצת מקולקל. כלומר, מחשב שהוא מתקלקל מחליפים אותו, בינה מלאכותית שלא מתפקדת, היא מתקנים אותה. בנו בתור אנשים יש גם ממד של קלקול, אנחנו כולנו צריכים לחיות עם הדברים הלא מושלמים בנו, ולהיות גם במקומות של תהייה ושל בלבול.
יותר מזה, אם ההפך של קלקול זה תיקון, אז כשאנחנו עושים תיקון, זה לא כי אנחנו רק רוצים להיות לא מקולקלים, אלא כדי להעשיר את החוויה. זאת אומרת, חייב להיות קלקול כדי שיהיה מה לתקן.
נכון. וכדי גם למצוא דברים, חייב להיות חיפוש. והחיפוש הזה, וזה בדיוק מה שהסבא מנסה לומר בספר, החיפוש הזה הוא לא יכול להיות תמיד מוכוון מטרה ומוכוון תוצאה. לפעמים אתה צריך להיות בתוך החיפוש, והספר, יונתן, הנער בספר, הוא מאוד מתעקש ללכת לאיבוד. כל הזמן, להיות במקום, וגם הקורא, כי זה חלק מהרון של הספר, להיות במקום כזה שהוא מבולבל קצת, בין דמיון למציאות, בין עבר להווה, לא להבין בדיוק למה אני עושה את כל הדברים האלה, למה אני עושה דברים שאולי לא מקדמים אותי, אבל הם מדברים אליי, מסקרנים אותי, מלהיבים אותי, מקומות מאוד אנושיים, שאני חושב שאנחנו, ככל שאנחנו מנסים לייעל את עצמנו, אנחנו מאבדים אותם. אנחנו שמים אותם בצד, אנחנו אפילו מבקרים אנשים שלוקחים את הזמן להשתהות ולהתבלבל. וזה באמת ציווי כזה של הסבא, שהוא מאוד מרכזי בספר, לא רק בדיאלוג עם הסבא, אלא בכלל בספר, כן, תלך לאיבוד, תתבלבל, תשתעמם, תחווה, תנסה גם להיות בתוך הרגע.
כי בסוף אתה תגיע למקום שאתה, אתה בלבד, רוצה וצריך להגיע.
בדיוק.
כן.
בדיוק.
אני, עוד מעט נצטרך לסיים, אני בכל זאת רוצה להתעכב איתך קצת גם על השם של הספר, האחרון מסוגו.
כן.
ספר לנו על הבחירה הזאת.
טוב, האמת היא שזה נחמד, כי אני סיימתי לכתוב את הספר ולא היה לו שם, שזה מאוד חריג אצלי, אני בדרך כלל קודם חושב על שמות, ואז כותב, ולא היה לו שם ולא הצלחתי לבחור, והיה לנו כל מיני התלבטויות, מה לבחור, ובפרק הראשון מוצג צו, צו מאוד מפורסם, אולי הצו הכי מפורסם בעולם, ג'ורג' הבודד מאיי גלאפגוס, שהוא היה האחרון מסוגו, האחרון מהמין שלו. והוא בעצם מטאפורה למשהו שהולך ונכחד. ובמקרה הספציפית של הספר, שהספר באמת מתעסק בדברים שנכחדים, בכל מיני איכויות אנושיות שנכחדות, אבל גם ספציפית מתעסק במורה. כי יש בספר מורה שמתעקש ללמד כיתה של אנשים לא קיימים בהתחלה, בעולם שאין בו בתי ספר, והוא בעצם האחרון מסוגו. ודרכו, גם הגיבור וגם אנחנו כקוראים, אמורים להרגיש מה הדבר הזה שהולך לנו תכף לאיבוד. מה הדבר שברגע שהמורה הזה כבר לא יתעקש ללמד, הוא לא יתעקש להעביר את זה, זהו, הזן הזה ייכחד, כמו שהיום אנחנו יודעים לדבר על ג'ורג' הבודד רק בנוסטלגיה, בדיעבד, והוא באמת האחרון מסוגו למין הזה. אז זה הרעיון, והאמת היא שזו הייתה הצעה של אמא שלי לבחור את השם הזה, כי אני הייתי ממש באיבוד עם הסיפור הזה, וברגע שזה עלה, חשבתי שזה השם המושלם.
מסקנה, להקשיב לאמא ולסבא.
תמיד, זה נכון.
גילי רומן, אחרון מסוגו הספר חדש, תודה רבה שדיברת
איתנו. תודה רבה,
להתראות.
60 החדש.
הדיונים סביב גיל הפרישה לנשים שוב עולים ומסעירים את המערכות, סביב הדיון בתקציב המדינה שעומד להיות מאושר, כך כולם מקווים בכנסת. הוויכוחים בין המבקשים להעלות את גיל הפרישה לנשים לבין המתנגדים, חייבים לומר, עוברים לא פעם לפסים מאוד מאוד אמוציונליים, אידיאולוגיים ומוסריים שקשה להכריע בהם, ועדיין לא הוכרע הדיון הזה שנמשך שנים. בכל מקרה, אם נסתכל רגע על הנתונים, אנחנו נראה ש-30% מהאנשים שבוחרות להפסיק את העבודה שלהם בגיל 62, כפי שמתיר להם החוק. זה הנתון, 30% בערך בוחרות להפסיק. האם הן בוחרות נכון? וכשבאים לענות על השאלה הזאת, הטיעונים אמרנו בדרך כלל מתייחסים לנשים שיכולות להמשיך לתרום ולהיות יעילות ורוצות להמשיך לעבוד, לעומת אלה שעוסקות במקצועות שהם שוחקים מאוד והמדינה חייבת לקצר את סבלן ככל האפשר, כך טוענים אלה שמתנגדים להערכת גיל הפרישה. מירב ארלוזרוב היא פרשנית כלכלית בכירה בעיתון דמרקר, והיא לא בטוחה שהפורשות בגיל 62 עושות בהכרח את הדבר הנכון. שלום מירב.
שלום רב.
בואי תסביר לנו קודם כל, ככה כדי שנהיה מיושרים, על המשמעות של הפרדת ההצעה להעלות את גיל הפרישה לנשים מחוק ההסדרים.
אם זה יופרד, אם זה יפוצל כמובן מחוק ההסדרים, ההנחה הרווחת שזה לא יעבור. גם ככה האופוזיציה הרי תצביע אוטומטית נגד, לא משנה מה תוכן החוק. ובקרב הקואליציה יש לא מעט חברות כנסת, נשים, שפעם אחר פעם חוזרות על הסיפור הזה, שזה פריבילגיה של נשים לפרוש בגיל מוקדם. הנשים מופלות בשוק העבודה מקדמת דנה, אז למה את הפריבילגיה היחידה לוקחים להם? אז יש, בקיצור, זה לא יעבור. זאת הערכה רווחת.
אוקיי, אז בואי ניכנס לגופו של עניין, לפחות מהזווית שאת רואה את הדברים. את אומרת, אלה שבוחרות לצאת בגיל 62 לא בהכרח עושות את הבחירה הנכונה. אז בואי תתייחסי קודם לכל הנשים, ואחרי זה ננסה קצת להסתכל גם על מגזרים בתוכן.
אז תראה, בואו נשאל את השאלה. לו לגברים היה את הזכות גם לבחור לפרוש בין גיל 62 לגיל 67. איזה אחוז הוא מהפורש בגיל 62 לערכתך?
אין לי מושג.
אז כנראה דומה לזה של אנשים. ברגע שאתה נותן את הזכות לפרוש קודם, אז אנשים מתפתים. לא רק אם מתפתים אגב, זה הופך לסוג של מקובלה. גם המעסיקים מתכווננים לזה. נניח מעסיק ששוקל להעסיק עובד מבוגר, אז נתן לדברים, הוא יעסיק גבר והוא לא יעסיק אישה, כי היא תוך נניח בן 60, כי תוך שנתיים הוא יכולה לצאת לפנסיה מתי שהוא מתחשק לה, בין גיל 62 ובין גיל 67. ברור שיש כאן, א', אפליה מובנית כנגד נשים, יש גם איזשהו סוג של התכווננות של אנשים, שחושבות אגב שצריכות לפרוש בגיל 62, הנושא הזה שמותר להם לבחור בין 62 ל-67, או כל החמש שנים הללו, לא כל כך הופנם. זה קצת מקובל 62 בגיל פרישה, וזה הופך למין בחירה אוטומטית. עכשיו, כמו שאנחנו נותנים לגברים את הזכות לפרוש בגיל צעיר...
זאת אומרת, בואי נחדד את זה, בואי באמת נחדד. לא חייבים לפרוש, נשים לא חייבות לפרוש בגיל 62. זאת אופציה שהחוק מאפשר להם, זאת פריבילגיה, כמו שטוענות הטוענות, ולא כל הנשים באמת מנצלות אותה.
נכון, אז א', אנחנו רואים אגב שיש הרבה מאוד נשים שמשיכות לעבוד אפילו אחרי גיל 67, לכן גיל הפרישה הממוצע של נשים, לא תאמינו, מעל ל-66. אבל עדיין אין ספק שהגיל הזה של 62 היום הוא מאוד מקובל, ואנחנו רואים שם מסה גדולה מאוד של נשים שפורשות. וכמובן השאלה, האם באמת אתה יכול להגיד, את זה שהם בחרו לפרוש בגיל 62, זה מעיד שזה מה שטוב להן כהבחירה שלהן רציונלית. זה בעצם מה שיגידו כל ארגוני הנשים. עכשיו אני אטען שבאותה מידה גם גברים יהיו פרושים בגיל 62, לא נותנים להם את הזכות הזו, ואנחנו לא סתם לא נותנים להם את הזכות הזו, כי זו זכות רעה לכל הצדדים. קודם כל היא רעה למדינה, כי בעידן שבו את יודעת, תוחלת החיים עולה ל-85 ויותר, לשלם פנסיה, גם פנסיה וגם קצבות ביטוח לאומי, במשך 20-25 שנה, זה פשוט יקר וטירוף, אי אפשר לעמוד בזה. בוא נשים את ה... באמת, אני אקרא לילד בשמו, אי אפשר לעמוד בזה. שתיים,
מה זה אי אפשר? המדינה תקרוס? מה זה אי אפשר? אנשים האלה עבדו כל החיים,
הפרישו
לביטוחים שונים, כולל ביטוח לאומי.
רגע, הביטוח הלאומי יקרוס, אכן כך. זה בדיוק המשמעות, הביטוח הלאומי יקרוס. עכשיו, אתה יודע, מה זה יקרוס? אני ואתה נצטרך, או כולנו, נצטרך לשלם עשרות מיליארדים תוספת של כספי מיסים, כדי שביטוח הלאומי לא יקרוס. הרי הכסף הזה לא צומח על העצים. הכסף של הביטוח הלאומי מגיע מכספי המיסים שלנו. אז אם אנחנו משקיעים את כולו בלעודד אנשים לפרוש בגיל מוקדם ולשבת בבית 25 שנה בחוסר מעש, אז זה היה המחיר, כולנו צריך לשלם יותר בשביל שאנחנו עובדים.
כן, אבל, עכשיו... אבל את יודעת, אני לא כלכלן, אבל מהצד השני, האנשים האלה שממשיכים לעבוד, הם גם ממשיכים לשלם מס.
נכון.
זאת אומרת, יש יותר אנשים בגילים מבוגרים יותר שמשלמים מיסים, אז משהו כאן יכול להתאזן, לא?
לא.
ממש לא?
בבית... משווים בבית, ראה, היציאה לפרישה בגיל מוקדם היא נזק פנסיוני כפול. אתה גם מפריש פחות שנים, אתה גם חוסך פחות שנים, ואתה גם צורך את הפנסיה יותר שנים. ההשלכה על הפנסיה, אגב, היא הרסנית. זה באמת, זה כותם את הפנסיה של נשים בעשרות אחוזים. כן. כלומר, הטענה הזו שאומרת שנשים מופלות בשוק העבודה, והן מרוויחות פחות, ולכן מגיע להן לצאת לפנסיה בגיל מוקדם, היא בדיוק הפוכה מההיגיון. מלכתחילה הפנסיה של נשים היא יותר נמוכה, כי הן מרוויחות פחות, ותוחלת החיים שלהן יותר ארוכה, אז אם הן פורשות קודם, אז הפנסיה שלהן באמת היא פנסיה כבר של חיי עוני. כן. זאת אומרת, אם יש מישהו שצריך לעודד אותו לעבוד יותר שנים, ובעיקר נשים כדי להציל את הפנסיה של עצמן.
כן. קודם כל, מירב, יש לנו דקה, אני רוצה רק שתגידי פה, מה את אומרת לאותן נשים שעובדות במקצועות השוחקים הבלתי נסבלים האלה, שכל שנה בהם היא סיוט?
מה זה מקצוע שוחק? האם להיות מטפלת לילדים במקצוע שוחק?
מנקה, קופאית, כן.
תראה, מנקה זה אכן מקצוע פיזי. אני מזכירה לכולנו שמי שעובדים במקצועות פיזיים זה דווקא
מטפלת של ילדים שנמצאת 12 שעות עם תינוק על הידיים, תנסי את להיות שעה רצוף.
למה? מי עובד 12 שעות? אסור לעבוד 12 שעות.
יש כאלה שעושות את זה לפעמים. 8 שעות עם תינוק על הידיים. יש מקצועות, מירב, יש מקצועות.
אני רוצה להפריך את הגדה הזאת, זה לא נכון.
לא, זאת לא טענה מופרכת, אבל לצערי אין לנו זמן. אנחנו שמחים נורא. אני יודע, אבל היינו חייבים להעלות אותה. מירב ארלוזורוב, תודה רבה מאוד שדיברת איתנו. להתראות. זהו, כאן סיימנו את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי בהפקת השידור, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור אחרינו, מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע. תודה רבה לכם. אני איציק יושע, נתראה כאן מחר.